לכולם. אנחנו נמצאים בפרק ט' של ספר שמואל א', והתחלנו בשיעור הקודם לפגוש את שאול המלך, שעוד לא מלך, שאול בן קיש. הצבנו כמה שאלות שעוד לא ראינו עליהן תשובה, ובכלל הפרקים האלה הם כתובים בצורה כזאת שהם כמו בעצם כמו כל אפשר לומר כמעט כל ספרי התנ"ך הסיפוריים, שעד שאתה לא קורא את כל הסיפור כמה פעמים אתה לא יורד לעומקו. זאת אומרת, הוא בילד אין, הוא בנוי כך שלא תוכל להבין מקריאה ראשונה את מה שקרה פה. אל תנסה, אל תתאכזב שעדיין אתה קורא פעם ראשונה ורק סימני שאלה. כי אחרי שתקרא פעם שנייה, אז פתאום יתחברו דברים ויתקשרו, ותבין אותם למפרע. תגיד, זה מה שהפריע לי אז, הנה, עכשיו אני מבין את התשובה. עכשיו הבנתי למה. ותלוי בקצב של הלמידה, ולפעמים גם זה עניין של בגרות, זה עניין של צורך, צורך הדור. זאת אומרת, לא תמיד נראה תשובה. ותמיד יש לבית המדרש מה לחדש, אין בית מדרש בלא חידוש. ולכן צריך סבלנות. צריך לא להיבהל משאלות, שאלות זה מה שכתוב, רואים שזה מנוסח כך שתופן השאלות, ותהיות ותמיהות, מה קרה, למה קרה, למה כתוב, מה כתוב. ולאט לאט התמונה מתקבלת. ולכן השאלה הראשונה שהצבנו לעצמנו, אם אתם זוכרים, הייתה למה צריך פירוט כל כך רחב של קיש. בעצם בכלל מספרים על קיש. ואחרי שמספרים על קיש, ומי האבא שלו, ומי הסבא שלו, ומי הסבא רבא שלו, הסבא רבא רבא שלו, הולכים דורות אחורנית. אגב, את אותו דבר ראינו שעשו גם שמואל עשה לעצמו, שזה דבר מאוד מעניין, ששמואל בעצם מתייחס שמואל מתייחס לשאול בכיתוב, כמו שהוא מתייחס לעצמו. מאוד מעניין. ולמה צריך את הרשימה הארוכה, וההתמקדות הזאת בקיש היא לא מובנת. אפשר להתחיל את הכל בסיפור. והיא איש אחד מן הגבעה, הוא שמו שאול בן קיש, והוא היה גיבור חי, והוא והלך לבקש האתונות אשר לאביו, כי עבד הוא. ותראו, סיפור אותו סיפור, בלי להכניס את כל המשפחתולוגיה הזאת. אז זה באמת דבר ראשון שתמוע בינינו. הדבר השני, באמת הסיפור המופלא על אובדן האתונות, והחשיבות הכל כך גדולה, עד כדי שיש ביטוי כזה, הפך להיות משל ושנינה, לא שנינה, משל, משל שנון. הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה. כן? הלך למכור עיתונים ופגש את אשתו. נסע לאומן וחזר עם זה ביטוי, שגרה כזה, זה הלך לחפש אתונות. אז מה העניין הזה? מה באמת, למה שיחפש אתונות? והאתונות, יפה מאוד, כן, דגש. אתונות ידועות ומסומנות. ואגב, תשימו לב בסיפור שעוד מעט נקרא, שתכף ניכנס אליו ונמשיך לקרוא, to be continue, אנחנו נשים לב שהאתונות תופסות מקום, הו-הו, ואשר לאתונות אשר לאביך, אל תדאג. ולמי כל חמדת ישראל, אחרי זה אומר, אתה תלך לקבר רחל, קבורת רחל, ויגידו לך שמצאו את האתונות, מצאו אותם, אל תדאג. וגם אני אומר לך שמצאו אותם. האתונות, 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 מה רוצים האתונות האלה? אגב, יש עוד כמה סיפורים תנכיים כאלה. אחת הדוגמאות היפות שזה מזכיר, האתונות האלה פה של שאול, מזכיר קצת את סיפור הגמלים של אליעזר ורבקה. אני חושב ששם זה אפילו עוד יותר בולט מאשר כאן. כאן בכל זאת זה סכום צנוע של אולי 10 אזכורים של האתונות בערך. תבדוק את זה אחר כך, שיעורי בית, לבדוק כמה פעמים האתונות מוזכרות כאן. שמה זה עוד יותר קיצוני, הגמלים, 17 פעם מוזכרים גמלים בסיפור של הבאת רבקה. 17 פעם. הלא דבר הוא, מה זה העניין הזה? הוא לוקח גמלים מיוחדים, הוא חוזר לקחת גמלים, והוא הולך עם הגמלים, והוא מבריך את הגמלים, ואת מלך השקה, והיא משקה את הגמלים, ואחרי זה כל זה הוא מספר את זה עוד פעם. זה לא יאומן. בסוף היא נופלת מעל הגמל. יש מקום לגמלים, ויפתח לגמלים, גמלים, 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 ונה יושב עומד על הגמלים, והוא בא לעיניים, גמלים. אז אנחנו שמים לב שזה לא יחידאי, המקרה הזה פה, של האתונות, אז זה רק אומר שזה משמעותי ביותר. גם שם זה מאוד משמעותי. שם, כדי להבין את המשמעות הזאת של הגמלים, זה סתרי תורה. רואים שהפשט דוחף אל הסוד. אי אפשר להבין את זה בלי סתרי התורה, אבל לא נרחיב, נשאיר אתכם עם תאבון. והזוהר באמת ממש מתלבש חזק על הגמלים, מה זה הגמל. ופה האתונות אותו דבר, זאת אומרת, יש משהו בגמל שהוא נכון לשם, ויש משהו באתון, באתונות, האתונות, בידיעה, שהוא לכאן. ובהמשך ננסה להבין, כן? לא נדחוק את עצמנו. לא נדחוק, אלא ננסה לאט לאט לקבל תמונה יותר שלמה מה קרה פה, ואז נחזור חזרה ונראה האם זה מסתדר לנו עכשיו עם כל מה שאלות שהצבנו לעצמנו, שהן מתחילות להיות שאלות גדולות וכבירות. אז בואו נמשיך הלאה. ראינו עוד שתי נקודות, אני בכוונה מסכם, כי באמת היכולת לגלות אחר כך הבנה עמוקה מה התרחש כאן, נעוץ בזה שנזכור את מה פיזרנו בדרך ואיך הכל נאסף. זה נותן את התחושה המאוד חזקה שגילינו דבר שהוא נכון, שהוא אמיתי. מה שהכותב רצה שיתברר לפנינו. ואז שמנו לב לדמותו של שאול, צצה דמותו של שאול, מתוך החיפוש הזה של האתונות, המקומות שהוא הולך ומחפש בהם, שיש להם שמות שכאילו אנחנו יודעים איפה הם, קשור לארץ המרדפים של ימינו, אזור הבקעה, קצת מעל הבקעה, אזור גב ההר, ואחרי זה מערב נחלת בנימין. ואחר כך הוא משלים את הסיבוב ומגיע לבית לחם, אזור ירושלים, וחוזר חזרה לביתו גבעת שאול, שזה צפון ירושלים. מה שנקרא היום פסגת זאב. פסגת זאב זה בעצם ביתו, בית שאול המלך. אז אנחנו אומרים, מה, זה הכל, גר בפסגת זאב? שגור ברחביה. לא הייתה רכבת קלה, היה חמור כבד. לא פשוט. בכל אופן, הוא משלים את הסיבוב, המקומות שהוא רואה בדרך, מאוד מעניין השמות, ולא מצאו ולא מצאו, והדבר האחרון שנגענו בו, זה הדבר האחרון, ומכאן נמשיך הלאה, השיח בינו לבין הנער. ראינו שני דברים בשיח בינו לבין הנער, אחד, הענווה הגדולה של שאול. איש מופת, ממש אדם אציל נפש, איך הוא מתייחס לנער, איך הוא מכבד אותו, הוא אומר, אבי ידאג לנו, גם האבא הוא כזה, ומשהו באמת במשפחה. אנשים בעלי כבוד, יחס נכון. וכאן מגיע התימהון הגדול השני, השלישי כבר, היחס של שאול לשמואל, או בכלל לנביא. קודם כל, התימהון המוזר ביותר, הוא לא ראה את שמואל מימיו. הייתכן, כל ישראל יודע ששמואל נאמן לנביא. אנחנו יודעים ששמואל לא פוסח על שום מקום, הוא יבוא לפה והוא יעשה שם, והוא יעשה פה תפילה ושם זבח, ופה תורה וכאן דין, שם שלום וכאן חסד. הוא מסתובב בכל מקום. איך יכול להיות ששמואל, שאול, עומד, דורך על רגלו של שמואל, ושואל אותו, איפה הבית של הרועה? אתה יכול להגיד לי? אז הוא צריך להגיד לו, זה אני. זאת אומרת, מעולם לא רע. מעולם לא רע. תגידו, או, זה ראוי להיות מלך בישראל, אין לו טלוויזיה, אין לו אינטרנט, הוא לא מאזין לחדשות. זה צדיק, כמו שצריך. אבל זה בלתי נתפס. בלתי נתפס. עכשיו, יותר מזה, לא רק שזה בלתי נתפס, צורת הדיבור שלו עם הנער, קודם כל הוא בכלל לא יודע שיש פה נביא. הנער אומר לו, יש פה נביא, יש פה רועה, בוא נלך אל הרועה. ותשימו לב לעוד דבר מעניין שלא ראינו בפעם הקודמת, מה הנער רוצה שהנביא יעשה? שימה ללכת, נו נלך אליו, נו, מה יש לנו להביא לו? הוא מנסה להתחפף מזה, לא נוח לו עם זה. הוא לא רוצה לעשות את זה. אז יש לו תירוץ, אין לנו מה להביא לו. ודיברנו על זה שבכל מקום בתנך, אולי 4-5 מקומות שרואים את זה ככה בולט, שמוזכר לחם או מתנה או כסף לנביא, זה תמיד בהקשר שנביא שקר. למשל, אצל עמוס, שרוצים להגיד לו, אל תנבא פה, אתה מעצבן אותנו בנבואות שלך, אז אומרים לו, חוזה לך ברח אל ארץ יהודה ושם ינבא ושם תאכל לחם. כאילו, נביא מתפרנס מזה, זה פרנסה. אתה רוצה לשמוע את העתיד שלך, בוא אני אגיד לך. תשלם איזה כמה שקלים, אני אגיד לך את עתידך. אל תדאג, זה יהיה טוב. תשלם הרבה, אני אגיד עתיד טוב. זה מבוזה, אתה אומר, זה ביזוי. הוא אומר, תשמע, אלה אנשים שבשביל כסף, אין לנו כסף לשלם להם. אין לנו כסף. אז הנער אומר, לא, יש לי רבע שקל. או, טוב, נו, התירוץ נפל, אין ברירה, צריך ללכת. גם במיכה יש נבואה כזאת, שהם, אולי את זה כדאי לראות בפנים. פה נסתכל רגע במיכה, כי זה ודאי קשור לכל מיני דברים שאתם רואים בימינו. הפלורליזם במיטבו. ספר מיכה. תרי עשר. אחרי ספר יחזקאל, יש לנו תרי עשר. יש אגב גם ביחזקאל, הוא גם מתייחס לזה. אבל בואו נשאיר אתנו רגע את מיכה, כי מיכה הוא באמת... כן, בואו תסתכלו פרק ג' פסוק ט'. שמעון הזאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו בונה ציון בדמים וירושלים באבלה ראשיה בשוחד ישפוטו כהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו הם לא יתנבאו הם קוסמים מי שאומר שהוא יודע את העתיד ולוקח על זה כסף, הוא קוסם. יש הגדרה יפה לקוסם. למה? קוסם, שבא לבדר ילדים. הוא ודאי עושה את זה בשביל פרנסה. אז מי שרוצה לגלות לך את העתיד, ואומר רק תשלם פה, עושים איזה עשירייה בצד, כלשון המשורר, רט. אז הוא קוסם, זה קוסמות. הוא מקסם את עיניך, מקסים אותך במילותיו. אז תשלם על זה, זה בידור. הבידור צריך שלם. ועל השם ישענו לאמור, הלא השם בקרבנו, ולא תבוא עלינו רעה. לכן בגללכם, וכו וכו וכו. עוד פסוק, תסתכלו עוד קודם, פרק ג' פסוק ה'. זה הפסוק שחיפשתי, אבל בינתיים הכסף גם לקח אותי לשם. כה אמר השם על הנביאים, המטעים את עמי, הנושכים בשיניהם, וקראו שלום. שלום, 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 שלום. הם אנשי שלום. שלום. אבל מה הם עושים למישהו שלא מסכים עם דעתם? הוא אומר עליהם משהו שהוא לא כמו שהם חושבים. ואשר לא ייתן על פיהם וקידשו עליו מלחמה. הם יפתחו עליו את הפה. אבל מה זה ייתן על פיהם? ייתן על פיהם, גם לא יביא להם כסף, אוכל, משהו. שלם להם. או, אפשר להבין את זה, לא יסכים איתם. הם אנשי שלום, הם נורא קוסמים, פוליטיים כאלה, מאוד אוהבי אדם. קוסמים יש קוסמים ויש קוסמים ומי שלא חושב כמוהם אז אין לו זכות איזו זכות יש לו מה זאת אומרת שהוא לא חושב כמונו אנחנו זה האמת כשאדם אומר אנחנו זה האמת יש לחשוש שזה השקר והתגלמותו אז הנה שתי דוגמאות שזה אווירה מאוד לא נעימה כל מקום שתראו אוכל ונביא כסף ונביא זה נורא והיום והנה שאול המלך אמנם זה לייט, נכון? זה עדין מאוד. רק ברמז, אבל אתם רואים, לתנך יש שפה. אתם יודעים ששמואל הנביא כתב את זה, עוד לא היה נביאיה בכסף יקסומו, כמו שכתוב במיכה. עוד לא היה את הדבר הזה, אבל... בגלל זה שמואל הנביא, הוא שמואל הנביא, הוא יודע. אגב, באמת חזל אומרים שעל שמואל האמיתי האחד היו הרבה מזויפים. ואל תסתכלו עליי ככה, הבעל שם טוב. אמרו לו רבי ישראל בן... בן, לא, הבעל שם טוב היה רבי ישראל בן, איך קראו לאביו? מרח לי השם, תכף תגלו באינטרנט. סליחה. ולמה קראו לו הבעל שם טוב? כי חוץ ממנו הסתובבו באירופה הרבה בעלי שם רע. הוא היה בעל שם טוב. בעל שם זה ביחד, בעל שם. בעל שם, מה זה בעל שם? אדם שמשתמש בשמותיו של הקדוש ברוך הוא לרפואה, מצאת?
לא.
עוד לא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז, אז גם פה, זאת אומרת...
היה רבי אדם בעל שם.
היה רבי אדם בעל שם שהוא היה רבו.
כן.
כן, שהוא היה רבו. בעל שם מעשי. הוא לא היה צריך להגיד לו שם טוב, שם רע, הוא היה בסדר. אבל בעל שם טוב, שכבר דור שני של בעלי שם, אז היה צריך להגיד בעל שם טוב. היו כאלה שהם... כן, אבי ישראל בן אליעזר. איך אני שכחתי את זה, אני גם בן אליעזר. וזה תימהון גדול מאוד. זאת אומרת, איך זה ששאול לא מכיר את הנביא, הוא לא מכיר את שמואל, לא ראה אותו מעולם, והוא גם לא רוצה כל כך ללכת, רואים את זה גם בשפת הגוף של הנערות, בשיח, רואים שהן רואות שהוא לא רוצה, הוא קצת ככה מהסס, אז אמרו לו, מהר, 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 תבוא, תלך, תלכו מהר. זאת אומרת, הם קצת, עיידה, עושים להם ככה קצת תנועה של להזדרז. זאת אומרת, שפת הגוף שלהם היא לא להזדרז. ונשארנו עם עוד שאלה אחרונה, ועכשיו נתקדם קדימה. מה אומר לו הנער שיגיד לנו איש האלוהים? מה אתם חושבים אתם? בואו עכשיו אני שואל אתכם. מה צריך היה איש האלוהים להגיד להם? מי יסתכל בתנך? תסתכלו, תחשבו בהיגיון. אתם יודעים את הסיטואציה, אנחנו לחפש את האתונות, לא מוצאים בשום מקום. אומר הנער, בוא נלך אל איש האלוהים ויורנו. מה? כל רן. היכן האתונות? נפעיל את הלוויין, הוא יחפש, יעשה סריקה ככה, יעשה ככה רגע. אחת, נראות, אני שומע אותם בבקעת הירדן. יש שם איזה מעיין, אין פשחה. שם תחפשו, הם שם. נכון? הנער צריך להגיד לו, נלכה אל הנביא, ויורנו את הדרך אשר נלך בה. נלך בה, מה זה נלך בה? לאן נמשיך הלאה? לאן מפה? מה עושים הלאה? מה? חוזרים, הם צריכים GPS, כאילו, מה הם צריכים... מה אומר הנער לשמואל? נלך אל איש האלוהים, ויורנו על הדרך אשר הלכנו בה. מה הוא רוצה? זה כבר הלכנו. זה כבר היה. מה צריך להגיד לנו איש האלוהים על הדרך אשר הלכנו בה? אתם מבינים מה המשמעות של זה? זאת אומרת, הוא אומר לו, הנער, זה לא סתם שהלכו אתונות לאיבוד. יש פה איזו אמירה, יש פה איזה משהו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו משהו. בוא נלך לאיש האלוהים, והוא יסביר לנו מה קרה כאן. למה לא מוצאים את האתונות?
מי זה?
אישיות לא חשובה. כן, אולי יונתן? לא, זה בן. נער ובן זה לא אותו דבר. אולי כן, יכול להיות שזה יונתן. הוא הבן של שאול. שאול היה בן 52. יונתן היה בן 40 בערך. 39, 35. אני לא יודע, אני סתם אומר יונתן. חפשו עכשיו מדרשים, אולי איזה מדרש אומר את זה. אבל הוא לוקח איתו נער. והנער מכיר את איש האלוקים. לא יודע, אולי גם הנער לא מכיר את איש האלוקים, כי הוא לא אומר לו, אל תשאל, זהו. כאילו, מה אתה מביך אותנו? הנער לא עצר אותו, כאילו, הנה, זהו, 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 תלך אליו. הוא עומד בשער. אז גם הנער לא הכיר אותו, זה גם תמוה. הוא יודע שיש איש אלוקים, אבל הוא לא ראה אותו גם. זה מוזר. קצת איזה מידור כזה, משפחתי, כאילו, הם לא מכירים את שמואל, מעולם לא היו אצלו. בואו נתקדם עכשיו. אחרי שיש לנו את כל השאלות האלה ביד, בואו נמשיך הלאה. פסוק תת וו, פרק תת פסוק תת וו, ואדוני גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול למור. למה היה צריך הקדוש ברוך הוא לגלות לו יום אחד לפני? תראו מה הוא עושה, הוא הכין זבח, הוא אמר לטבח, מחר יש פה אירוע, תביא זה, תשמור את זה, תעשה כך. הוא היה צריך לקבל כבר הנחיות, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו להתארגן קצת, לא הפתיע אותו, לא נפל עליו.
למה
כאן לקח גדול לכל אדם בישראל. אתה רוצה שיעשו מה שאתה רוצה, תודיע מראש. לא להפיל, לא להפתיע. הקדוש ברוך הוא הודיע לו יום מראש.
למה חשבו שזה יום?
מה?
למה חשבו שזה יום?
צריך, חזית האיש מהיר במלאכתו, צריך להגיד לך חודש מראש, מחר אנחנו נבוא לאכול אצלך צהריים. גם קודם, תגידו, תקני משהו, תסדרי. מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי. בשור הקודם גם קראנו את הפסוק הזה, אמרנו, זה פלא פלאים. כאילו, אומר השם לשמואל, בעין טובה. ככה סיימנו את השיעור הקודם. שמואל, חזרתי בי, בעין טובה. לא אתן להם מלך באפי ואקח בעברתי, אני מבין את הצרכים שלהם, וזה מה שצריך. זה לא יומן. אין? זה שינוי כל היחס. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, רוצים מלך, מעשו אותי, על מחר מעשו, ככל שהם עושים לי, הם עושים גם לך. בסדר, תן, תמנה איזה מישהו, קח איזה קייליקר שיהיה המלך שלהם, ויראו מה זה. לא, לא, ממש לא. הקדוש ברוך הוא לא עוסק בפעולות נקם. משהו לכתחילה. וכאן מתחילה השאלה הגדולה, שאותה אנחנו ננסה לפתור בשיעור, שני שיעורים הקרובים, זהו הבא. למה שאול? רואים שזה מכוון, הקדוש ברוך הוא שולח אותו מארץ בנימין. והדרך לשלוח אותו זה שהאתונות הולכות לאיבוד, ועכשיו הוא מחפש את האתונות, והולך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. אני שולח אליך, אל תתאמץ, זה יגיע אליך. ושמואל ראה את שאול, זאת אומרת, למה הוא עומד בשער? כי הוא יודע שהיום צריך לבוא אדם מבנימין. וזה לא רחוק כל כך, הוא בעצמו נמצא בצוף, שזה בהר אפרים, זה לא בנימין אומנם, אבל זה קרוב, לא כזה רחוק. ושמואל ראה את שאול והשם ענה הוא, אם קודם שהשם ענה הוא פירוש הדבר, הוא שואל, אולי זה זה, זה זה, זה זה, כאילו הוא לא יודע, הוא רואה אומנם, אבל רק מה שמרים לו. ופתאום הוא רואה, אז הוא שואל, זה זה? והשם ענה הוא, והנה, הנה האיש, הנה האיש. אשר אמרתי אליך, זה יעצור בעמי. שימו לב שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא ישתמש במילה מלך. לנגיד, משחתו לנגיד, ויעצור בעמי. כן, יורש עצר, יעצור בעמי.
זה גם ממש בסתירה לדוד, שזה כי ראיתי בבניו
מלך. מלך, שם זה כבר, מיד מלך, וזה מלך. כן. אבל הוא אומר עמי, זה העם שלי. כן, יש נבואה בהושע שאומרת, לא עמי אתם, אם הם לא רוצים מלך למטרה העילאית, אז זה כלום. זאת אומרת שעם ישראל שייך לקדוש ברוך הוא גם כשהוא לא בשיא מיטבו. זה עמי. גם כשהם עושים משהו כאילו נגד רצון השם. כן, זה יפה לראות את זה, רואים את זה בעיניים ממש. לא המצאות של הרב קוק. כן? ויאמר אגידה נא לי, הוא ויגש שאול את שמואל בתוך השער, ויאמר אגידה נא לי, איזה בית הרועה? איפה פה הרועה? אגב, לרועה אין בית, כזכור, זה לא העיר שלו. למרות שזה כן, כי אמרנו צוף זה בית אבותיו. אז נדבר, אז נזכיר את זה עוד פעם. ויען שמואל את שאול, ויאמר אנוכי הרועה. עלה לפני הבמה, ואכלתם עמי היום, ושילחתיך בבוקר, וכל אשר בלבבך אגיד לך. קודם כל זה קבלת פנים, מאור פנים. אין? הוא שואל אותו, מי זה פה הרועה? הוא אומר לו, זה אנוכי, אנוכי הרועה. אז פה תבוא אליי, תעלה לבמה, תבוא אליי, תתארח את שמחה בבוקר, אני אשלח אותך, כל מה שאתה רוצה אני אגלה לך, ואז תראו מה זה שוס. רוצים לראות שוס? מכה בראש? ולאתונות העובדות לך היום שלושת ימים, הימים, אל תשים את לבך להם. כי נמצאו, ולמי כל חמדת ישראל, הלא לך ולכל בית אביך. בום, הראש. מה אתה רוצה? מי דיבר על אתונות? מישהו פתח את הפה? איזה זעזוע. רואים שהוא מזועזע? ויען שאול ואומר, הלא בן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, ולמה דיברת אליי את הדבר הזה? כדבר הזה. זאת אומרת, מה יטריד אותו? לא שהוא יודע שהוא בא בשביל אתונות, ונמצאו אתונות, ואל תדאג. למה אמרת לי למי כל חמדת ישראל? אני, חמדת ישראל ואני, לא הולך ביחד. דימוי עצמי נמוך. כן? שימו לב אגב, מה?
ענבה.
כן, ענבה, אבל לא רוצה לקלקל. לא נעים לסיים שיעור וקצת החמצה. אבל שימו לב שחסר פה משהו. למה דיברת אליי כה? ואנוכי, מבנימין, נכון? אני, ויען שאול ואומר, לא, בן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, מה היינו מצפים שיהיה כתוב עוד? כמו אצל גדעון? ואנוכי, מה אני? ומי אני? זאת אומרת, את המשפט הזה הוא לא אמר. לא, לא מצד מאשים, אלא כאילו הוא לא מענב את עצמו. לשון ענבה, לא לשון עניבה. הוא אומר, השבט שלי לא משהו. נכון? שבט בנימין באמת לקה מכות רבות וכואבות. המשפחה שלי היא זוטרה, אנחנו בסך הכל. אז למה דיברת אליי ככה? ואני, מני מני, אבל האמת היא שכן, הוא באמת כנראה מעריך את עצמו. זאת אומרת, זה לא דימוי עצמי נמוך, זה דימוי שבטי נמוך. אל מול כל שבטי ישראל, הוא לא מרגיש את עצמו כחמדת ישראל, הגזמנו קצת, לא?
לא בטוח שזה, סליחה.
כן.
זה רק הקשר חברתי, הוא יודע מה הקשר של החברה, זה לא בטוח שהוא חושב דימוי עצמי שלילי.
על השבט שלו. על עצמו הוא לא אומר שום דבר שהוא לא.
גם על השבט, הוא אומר, אני פשוט יודע איפה אני חי, לא...
אגב, משה רבנו אמר מי אנוכי, גדעון אמר מי אנוכי. בסדר? הוא לא אומר מי אנוכי. שימו לב לפרט הזה, שמש אותנו בעתיד, עד כאן שיעור אחד.